אני בן אדם יחסית רגוע, אבל העניין הזה של הקריאות להפסקת ההתנדבות, זה ממש מוציא אותי מדעתי. זה מרתיח אותי בצורה בלתי רגילה. אני פשוט, אני מסוגל לסלוח להרבה דברים, אבל מה שהחבר'ה היהירים, החרדתיים האלה עשו, זה פשע נגד העם היהודי ברמה שאני לא חושב שהיה בתולדות מדינת ישראל. מילה אחת שהיא נורא מזוהה עם חשיבה האיראנית, כדאי לנו לאמץ גם בישראל, זו המילה סבלנות, או שתי מילים, סבלנות אסטרטגית. הישראלים הם אנשים של כאן ועכשיו, הכל צריך להיות באינסטנט מיידי, ואני חושב שלמדנו משהו מהשבעה באוקטובר.
משה כהן אליהו, מומחה למשפט חוקתי, וגם בעבר שרת כנשיא המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, הוא נותן הרצאות כמעט כל יום, אבל אנחנו בעיקר מכירים אותו מהטלוויזיה. יש מי שקרא לו לוחם צדק, אבל אולי נקרא לו פה הלוחם השמח. אז משה כהן אליה, ברוך הבא לפודקאסט הביטחוניסטים.
אני הייתי שמח להגדיר את עצמי כפטריוט. דווקא המילה הזאת תופסת יפה מאוד את מה שכולנו צריכים להיות, וחלק מאיתנו שכחנו.
מסכים לחלוטין. אנחנו נפגשים באמת בעצימותה של מלחמת חרבות ברזל. אולי נתחיל משאלה בסיסית יותר. אתה מכיר טוב את הבעיות במערכת, אתה מכיר היטב לעומק את האתגרים שהמדינה ניצבת מולם כרגע. מה לדעתך הבעיה המרכזית היום שמדינת ישראל ניצבת מולה?
תראה, דובר על האיום הפנימי והאיום החיצוני. בפסק הדין בעניין הסבירות, השופטת ברון אומרת שהאיום הפנימי יכול להיות אפילו יותר משמעותי מהאיום החיצוני, והיא דיברה על תומכי הרפורמות. אני רוצה לומר משהו בעניין הזה. תראה, אנחנו ננצח את המלחמה. לדעתי אפילו ננצח ניצחון מוחלט. כי החלפנו דיסקט, אנשים מבינים את זה, זה כמעט across the board, זה יקרה. אבל ביום שאחרי המלחמה, אנחנו נצטרך לטפל במה שקורה פה במדינה. במדינה חובה שסע עמוק, אנחנו נמצאים במה שנקרא עידן של חילופי הגמוניות, לתקופה מאוד קשה, תקופה שמייצרת חרדות עמוקות, כל מהלך מצד אחד נתפס כסוג של מדרון חלקלק שיוביל לסוף הדמוקרטיה, שבעצם זה סוף ההגמוניה, ואני חושב שאנחנו חייבים להקטין את החרדות, נהיה חייבים לעשות פה סוג של תיקון, להעביר לא את הרפורמה של יריב לוין, שאני חשבתי שהיא קיצונית מדי, אבל בהחלט אפשר להתכנס לעקרונות שאנחנו הגענו אליהם סביב הדיונים בבית הנשיא, אפשר להגיע להסכמות. וכרגע אנחנו נמצאים במשטר שהוא איננו דמוקרטי, אנחנו לא חיים בדמוקרטיה. אנחנו חיים במשטר שהוא יוריסטוקרטי, כלומר שהריבון במקור הסמכות זה לא העם, אלא השופטים. כשאתה רואה מה עושה למשל היועצת המשפטית לממשלה, כאשר כל ניסיון לבצע מינויים אוטומטית נתקל במילה מניעה משפטית, גם כאשר לא ברור מי קבע מה המשפט הזה, זה יותר משפט שהיא קובעת, אתה מבין את החרדה מחילופי אנשים. אנחנו רואים את זה גם בבית משפט עליון, ואנחנו רואים את זה במתכל, ובשבק, החרדה הגדולה, שהלקח שאנחנו ניקח מהשבעה באוקטובר, זה שהפיקוד הבכיר גם בצבא וגם בשבק כשל, והוא כשל כישלון קולוסלי, וכתוצאה מכך נצטרך להביא אנשים מסוג אחר, אנשים הביטחוניסטים למשל, או מכיוונים שבאים עם רוח יותר לוחמת והתקפי, זה מעורר חרדה עמוקה, כי שם בסיסי הכוח. זה נוגע בבסיסי הכוח של מדינת ישראל, המערכת המשפטית, תקשורת המיינסטרים והאליטה הצבאית, כולם עובדים ביחד, ואת זה כל ניסיון לשנות שם נתפס כאיום קיומי ומיוצר חרדה עמוקה.
אני אנסה בשיחה אולי להיות שואל השאלות ולא נוקט העמדות. אתה יודע שהביטחוניסטים, אנחנו מתעסקים בעיקר בביטחון לאומי, ואנחנו נמנענו מלהיכנס לנושאים המשפטיים בזמן הרפורמה, כי התרכזנו בעיקר בעניין הסרבנות, ולהשאיר את המחלוקות בשין ג' אבל אני בכל זאת חושב שמה שאתה מדבר עליו, והמחלוקות בעם, הם סוגיה עמוקה של ביטחון לאומי. אנחנו מדברים בסוף על אנשים שיגידו לך אנשים ציונים וטובים במערכות האלה. מטכ"ל, שבק, מערכת משפטית, מלאה באנשים טובים. השאלה, אם אתה מרגיש שהם מרגישים שהם עובדים בשביל הציבור, האם אתה מרגיש את זה?
תראה, יש פה שני מרכיבים. ראשית, זאת אוכלוסייה מעולה. אנשים טובים באמת שרוצים את טובת הארץ, ואני מאמין בזה לגמרי. אבל יש פה גם מאבק שבטי. וכשאני ביקרתי למשל בכנס הגדול של המכון מלחמה בטרור ברייכמן, אם אני לא טועה זה השם שלו, אתה רואה את הקליקות, אתה רואה את האנשים, אתה רואה את האיתותים שביום שאתה תסיים את התפקיד שלך בצבא או בשב"כ, פתוחה בפניך הדלת פה ברייכמן, פה ב-NSS, והקריצה הזאת לגבי מה שצפוי לך לאחר מכן, היא גם מתה, חלק מהפעולות של אנשים טובים שנמצאים במערכות הביטחון, והחרדה לשינויי הגמוניה. תשים לב, זה לא סתם שגנץ התעקש למנות את הרמטכ"ל בתקופת ממשלת מעבר. זה לא סתם שהרמטכ"ל התעקש על מינויים בזמן המלחמה, כולל של גורמים שכשלו כמו ראש אמן, אוקיי? בכל זאת אתה ממנה את האנשים האלה, הם מבינים את המשחק. שזה מאבק של אנשים ולא מאבק של מה שאומר החוק. כי בסוף מה שאומרים האנשים ולמי הם מצייתים, זה מה שקובע, זאת שאלת נאמנות בעיקר.
אתה מדבר הרבה, אני מקשיב לך לסוגיית שבטיות אידיאולוגית. זאת אומרת שאם פעם היה בארצות הברית של שנות ה-50, היה את הסיפור החלוקה הגזעית, והיום זה כבר הולך ונעלם, היום אנשים מרגישים שהם יותר ויותר מפולגים לפי אידיאולוגיה, ויש אפילו שנאה על בסיס אידיאולוגיה. אבל אנחנו רואים מה קורה בארצות הברית. אני שואל את עצמי אם במצב בישראל, שאנשים באמת בסך הכל, אנחנו תמיד לקחו את דוגמת הפלוגה בעזה, בסך הכל חילונים חרדים, אנשים מכל הסוציולוגית שאנחנו רוצים לדמיין, בסוף נלחמים ביחד. והשאלה אם זה לא, לא יודע, הדור שלי מרגיש שזו סוגיה שיותר אופיינית למי ש-30-40 שנה מעליו. או שאתה אומר, זה קיים בכל החברה ויש פה צורך בשינוי עומק.
כן, תראה, זה נכון. פעם הזהות שלנו הייתה גזעית למשל. בארצות הברית, כאשר היו שואלים אנשים, האם אתה מוכן שהילדים שלך יתחתנו עם שחורים או עם לבנים, בודדים, פחות מ-5% הסכימו לזה, היו מוכנים לזה. תבין, היום המצב הוא הפוך, כמעט כולם מסכימים לזה, אבל את הגזע החליפה האידיאולוגיה. האידיאולוגיה הפכה להיות חלק מהזהות שלנו. אנחנו אוהדים מפלגה או אידיאולוגיה מסוימת, כמעט כמו שאנחנו אוהדים קבוצת כדורגל. אנחנו נורא שבטיים בעניינים האלה, וכאשר אני מציג טיעון נוגד לאידיאולוגיה שלך, אז אתה לא תחשוב שאני טועה, אתה תחשוב, או אתה לא תייחס לי מחשבה שאתה טועה, אלא אתה תחשוב שאני לא לגיטימי. אתה תתפוס את זה כהתקפה אישית עליי. עכשיו, בישראל יש פה עוד אלמנט שמעבר למה שקיים בארצות הברית, בישראל יש מאבק שליטה על המדינה. תבין, ברגע שהשמאל הפסיד ב-1977, המהלך האסטרטגי של הקבוצות שמזוהות עם כמו מה שקוראים להם, היורשים החוקיים של מפאי ההיסטורית, החוסלים, כמו שקרא לזה קימרלין, העבירו הרבה מאוד כוחות מהמוסדות הדמוקרטיים אל המוסדות הלא ייצוגיים, ששם יש להם שליטה, כמו בית משפט, כמו אגף התקציבים, מוסד או האקדמיה למשל. המהלך הזה בא להבטיח את השרידות של אותה קבוצה שחשה שהיא מאבדת מטעמים דמוגרפית את השליטה שלה בכנסת. ואנחנו רואים מה שקרה ברפורמה, זה היה ניסיון של הימין או של הקבוצות הסוציולוגיות שמזוהות עם הימין להחזיר את הכוח לעם, וזה נתפס כאיום קיומי. כי ברגע שהקבוצה הזאת אומרת המבצר נפל, היא מרגישה חשופה. תשמע, אני פגשתי חברים שגרים בזיכרון, בבית מאוד יפה, משקיף לים, כמה ימים אחרי הבחירות. אתה יודע מה הם אמרו לי? משה, ייקחו לנו את הבתים? אתה מבין איזה עומק של חרדות יש פה? ואנחנו כמה שהדחקנו את סיפורי ישראל הראשונה, ישראל השנייה, והדברים האלה מהדהדים עדיין ברקע. המאבק סביב הבבונים, זה מאבק כללי בחברה, אבל זה גם מקרין על מערכות הביטחון, על הפרסונליות, הזיהוי של האנשים, על המאבק על המינויים, שזה המאבק הגדול, וכמובן, יש פה גם אלמנט של אידיאולוגיה, כי יש לנו אידיאולוגיה יותר ניצית, חשדנית כלפי המוטיבציה של הערבים, ויש את האידיאולוגיית ההכלה, שהיא קצת יושבת על תפיסות של פרוגרס, קצת ווק, מערכת משפטית, שעובדת ביחד ומייצרת בעצם שני מודלים יריבים, איך אתה מתמודד עם האילוצים, עד כמה אנחנו משחקים לפי הכללים היוריסטוקרטיים של המשפט הבינלאומי שהם מוטים לכיוון הפרוגרסיבי, או עד כמה אנחנו שוברים מזה ונלחמים למען החיים שלנו גם בצורה שהיא לא בדיוק תואמת את הכללים.
בעצם דיברת על שני מודלים, נכון? יש לנו התקפה ויש לנו הכלה, נכון? כן. ומנסים לעודד הווק הזה שאתה מדבר עליו, מנסה לעודד את המערכות, להיות יותר אולי מתונות, גלובליות, ופחות עם, עם סכין בין השיניים.
כן.
ואנחנו רואים, אני חושב שאם ננסה שנייה להיכנס לסוגיה הזאת, הציבור בישראל, הרבים מהם יש תחושה שהסלוגן הוא מערכת המשפט כובלת ללוחמים את הידיים, כן? בין אם זה נכון או לא, ואתה תשפוט ותגיד לי. אבל התחושה היא שלוחם חוזר לעזה והראות פתיחה באש פתאום מתחדדות משמעותית, וסוללה של יועצים משפטיים מאשרת מטרות. ויש בשדה תימן לוחמים שעומדים לדין ומביאים להם גם שוטרים צבאיים כדי להעמיד אותם לדין על, על סמך דברים שאחר כך יתבררו כאולי כן, אולי לא. כלומר, אנחנו רוצים לראות מערכת משפט ששומרת על צבא נקי, ושאנשים לא יסרחו ולא יסתו מדרך לעבוד לפי ההוראות ולפי רוח צהל. השאלה אם אתה מרגיש שהמערכות ממלאות פה את תפקידן, ולא ככה קושרות הידיים או מגבילות יתר על המידה, בצורה מתלהבת יתר על המידה, בצורה לא נחוצה.
כן, תראה.
וזו שאלה חשובה, זו כן, שאלה עקרונית.
אני תכף אצלול לרזולוציה המשפטית, אבל צריך להבין שאידיאולוגיית הוורק, אידיאולוגיה שמנסה לסרס אינסטינקטים טבעיים של בני אדם. היא מנסה לשנות אותנו ולייצר אדם אחר. עכשיו, יש לזה גם ערך, אוקיי? אנחנו תמיד היינו ורוצים גם להיות הצבא המוסרי ביותר בעולם. ויש לזה גם מחירים, אוקיי? ואני חושב שמה שאנחנו רואים זה משיכת יתר לכיוון הזה, ואני אסביר למה אני מתכוון. תראה, כשאני מסתכל ושואל את השאלה היסודית, מה הייתה גם האחריות של מערכת המשפטית לשבעה באוקטובר? עד כמה אפשר לבוא למערכת המשפטית ולומר, גם אתם נושאים באחריות? עכשיו, זאת שאלה קשה. והרבה מאוד אנשים מאוד התקוממו והתעצבנו לשמוע אותה, אבל אני אגיד לך מה ההשלכות, ולמה המערכת המשפטית כן חלק מהעניין, ולמה לא נכון להקים ועדת חקירה ממלכתית, אלא צריך להקים ועדת חקירה לאומית. תראה, בוא נחזור לצעדות השיבה, של החמאס ב-2018, אזור גדר הגבול, אנחנו רואים את החמאסניקים צועדים בלבוש אזרחי ובלונים, ואנחנו רוצים לחזור מחאה אזרחית. והם נכנסים לפרימטר, וחיילים יורים, והיו לא מעט הרוגים, והרבה מאוד פצועים. והאום מקים ועדת חקירה. ועדת חקירה בראשות אחד בשם קנטור, אוכר ישראל, שוב, ועדת, אני לא יודע, ועדה, הנציבות לזכויות אדם של האום, שאנחנו יודעים מה היא ומה האוריינטציה של. וכמובן קובעת שישראל עשתה פשעי מלחמה, ופשעים אפילו נגד האנושות, הכי חזק נגד ישראל. ואז זה מגיע לבגץ. וארגוני זכויות אדם, כמו האגודה לזכויות האזרח, גישה, יש דין וכיוצא בזה, עותרים לבגץ וטוענים שהוראות פתיחה באש, הן לא מידתיות. וקוראים להכיל את הפרדיגמה האזרחית, ולא את הפרדיגמה הצבאית בנוגע להוראות פתיחה באש. אתה יודע, כשיש הבדל בין הוראות פתיחה באש של המשטרה, לבין הוראות הפתיחה באש של הצבא, שהוא בא לנצח, אתה יכול לראות בכל מישהו אויב שלך, אתה לא צריך לתת הזרות. ובגץ דחה את העתירה. עכשיו תבוא ותאמר, הנה, בגץ דחה את העתירה, מה אתם רוצים מבגץ? אז זה הרבה יותר מורכב מזה. בגץ דחה את העתירה רק לאחר שהפרקליטות הצבאית הצהירה על אימוץ הוראות פתיחה באש מאוד מחמירות. היו דיווחים, אני לא יודע עד כמה זה מאומת, שהשופטת חיות והשופט מלצר שישבו בתיק, ישבו, היו להם פגישות גם בקריה, סביב הנושא הזה, שוב, הייתה הכחשה ממערכת המשפט, אני שמעתי גם דיווחים נוגדים, אבל אתה רואה את המעורבות. עכשיו, כשאני מסתכל, הרבה מאוד מקרים בגץ לא מתערב באופן ישיר. בחלק גדול מהתיקים שנוגעים לנושאים ביטחוניים, בגץ תוחה אותם. אבל לעתים עצם זה שאתה מאפשר דיון, עצם זה שמתחיל להיות מופע לחץ דיפלומטי, תקשורתי, אתה כבר מניע את התוצר עוד לפני שאתה בכלל מגיע לפסק דין. ולכן, כשאנחנו, תכף נצלול יותר לעומק, לאיך זה קורה ולמה זה קורה, ומה התפקיד של הפצר, ואיך אנחנו צריכים, איך צריך להגדיר את התפקיד הזה, אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא יכולים להסתכל אחורה, ולבודד רק את ההחלטות של מקבלי המדיניות, הפוליטיקאים ואנשי הצבא, אלא גם התפקיד של המערכת המשפטית צריך להיבדק כאן, כי יש פה תרבות. והתרבות הזאת קוראים לה תרבות ההצדקה, ת, תרבות שבה היועצים המשפטיים והפצרים באים לדרג הנבחר ואומרים לו, תשמע, זה לא יעבור בגץ. ברגע שאתה אומר, זה לא יעבור בגץ, או אתה אומר, במקרים יותר קיצוניים, יש מניעה משפטית מלעשות את זה, אתה בחלק גדול מהמקרים כבר מנעת את זה מראש. כי באה הפוליטיקה, מה אני עכשיו צריך את הבגץ הזה על הראש, בוא נמצא פתרון אחר, טוב, תציעו לי פתרון יותר מידתי. ואנשים לא מבינים את זה.
זאת אומרת, זה בא על רקע תרבותי מאוד עמוק של, של לרסן את המערכות, אבל ממה שאתה אומר נשמע שהם גם מרסנים את הכוח לידיהם בהרבה
מקרים. לוקחים את הכוח לידיהם, כן, כן. אני
תראה, באנלוגיה.
כן, לא, זה נקודה נכונה, כי כל הזמן מדברים על שומרי הסף. וכמה חשוב שיהיו שומרי סף חשובים, להגן על עצמנו מפני ניצול לרעה של הכוח של הפוליטיקאים. מישהו יסתכל גם על הצד השני, מי שומר על שומרי הסף? ומה קורה כאשר שומרי הסף לוקחים לעצמם יותר מדי כוח? קח את דינה זילבר. דינה זילבר, שהייתה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, היא באה עם תפיסה שהיא לא הייתה בוגרת וקסנר, אז זה בהחלט התפיסה של תוכנית וקסנר בקנדי סקול, של הפקיד כמנהיג. הפקיד הוא מנהיג. האמונים, העם, הנברים, הם הבעיה. כלומר, אם אתה בא עם מיינדסט כזה, אתה לא בן אדם דמוקרט. עכשיו אני רואה את הסנטימנט הזה יותר ויותר. תראה, אהרון ברק, לפני שהוא מונה לבית המשפט העליון, דיבר על השופט כמדינאי. אתה רואה מה קורה? כלומר, יש תפקיד בירוקרטי, או תפקיד של איסוף סכסוכים, אבל אנשים אומרים, זה לא מספיק לי, אני רוצה יותר מזה. בוא נכניס עוד. עכשיו, אני באקדמיה, אני אמור להגיע לחקר האמת המדעית, נכון? לא. בוא נעשה גם social justice. אני רוצה להיות מדינאי, אני רוצה להיות מנהיגה. עם כל הכבוד, אף אחד לא בחר אתכם לתפקידים האלה. תעשו את העבודה שלכם. הכרעות ערכיות בדמוקרטיה הם בפרלמנט. יש פה בלבול מושגי, ואני מסכים איתך, שחלק מהמאבק הוא לא רק מאבק אידיאולוגי, הוא גם מאבק של כוח. זה מאבק של שליטה, מפתחות של ניהול המדינה, וזה גם, תשמע, אני דיברה על זה עיתונאית מעיתון הארץ, אתה יודע, עיתון הארץ, אחרי ששמענו את מה שעמוס שוקן אמר, אבל דווקא היא אמרה משהו מאוד מעניין ודי מפתיע, מרב מורן כתבת התחבורה, שאמרה שהסיפור האמיתי כאן הוא סיפור של שליטה, ואני לא אוכל להרים טלפון כדי לסדר ג'וב לבין המשפחה שלי בצבא או באקדמיה. זה הסיפור.
כלומר,
צובעים אותו בצבעים אידיאולוגיים, שומרי סף, בסוף זה סיפור של שליטה.
אתה רואה את ה... אתה מדבר המון על אליטות, ואתה מדבר המון על שליטה ומוקדי כוח. יש איזון שאפשר למצוא בין... מדברים על רסנים ובלמים, אבל בסוף, האיזונים ובלמים האלה בסוף מוצאים ביטוי במערכת יחסים, במערכת משפט שכולנו רוצים שתהיה חזקה וטובה ובריאה, לבין הדרג המדיני והדרג הצבאי. בסוף אנחנו מנהלים מלחמה. אתה רואה שאפשר למצוא איזה אקיליבריום של נקודת איזון יותר בריאה?
תראה, קודם כל, ישראל יצאה מאיזון טוטלי. אני מומחה למשפט חוקתי, אני כותב ספר על הנושאים האלה. אני יכול לומר לך בצורה קטגורית ומקצועית, אין מדינה בעולם שהייתה העברה מסיבית כל כך של כוחות מהדרג הפוליטי לדרג המשפטי, מבלי שהעם הסכים לכך. אין דבר כזה. וזה גם בישראל, זה ברמות שהם לא יאומנו. אז קודם כל צריך להכיר בכך, כדי אנשים בשיח הציבורי, כל ניסיון טיפה לתקן או להחזיר חלק מהכוח נתפס כדיקטטורה, כאיום על הדמוקרטיה, כפגיעה בשומרי הסף, כאנשים בחרדה. זה שילוב של חרדה ביחד תפיסה של אדנותיות. גנבו לנו את המדינה, זה בדיוק יושב על העניין הזה. המדינה היא שלנו, אנחנו, אבותינו, באו מרוסיה פולין, הם הקימו את המדינה, הם התנועה הציונית, נכון, היו גם מזרחים, היו גם דתיים, אבל אנחנו ההגמוניה, וכאשר אתם עכשיו רוצים לקחת את מפתחות השליטה, אתם גונבים לנו את המדינה. וזה דבר שאתם לא יכולים לעשות. עכשיו, איך אתה פותר את זה? תראה, כשיריב לוין בא עם הרפורמה, שהייתה רדיקלית, גם אם אני יכול להבין את המוטיבציה, והוא בא ממוטיבציה דמוקרטית, הוא בא ומציג כל כך הרבה שינויים משמעותיים, ואז הוא אומר, זה רק שלב ראשון, ויש עוד שלבים. עכשיו, אנשים בשמאל, בצדק, חרדים, אומרים, מה, כל הבלגן הזה זה רק שלב ראשון? אם אנחנו נסכים לזה, עוד ימשיך הלאה? אנחנו חייבים לסגור את כל הסיפור הזה. אני, מכיוון שהייתי מעורב במסעים ומתנים, אני יודע על מה אפשר להסכים. מכיוון שאני גם איש מקצוע, אני יודע גם מה נכון, ומה רצוי, ואיזה מבנה חוקתי נכון לישראל. יש לי את ההסכמות. וההסכמות הללו, אני קראתי להם מתווה שני השלישים. והמתווה הזה הוא בעצם הסגירה של המפעל החוקתי. אני רק אומר, בשלושה משפטים, מה יש שם? א', אתה רוצה לפסול חוק, צריך שני שלישים מהשופטים. כדי להטיל וטו על הרצון של העם, זה לא החלטה טריוויאלית. כל צד יש לו אפשרות למנוע את זה. שתיים, אתה רוצה למנות שופטים, אסור לתת שליטה לממשלה, אבל מצד שני, השופטים לא צריכים להיות חלק מהמשחק, אחרי אתם נכנסים לדילים. מה שצריך לעשות זה מה שעושים בגרמניה, בגרמניה 120 חברי בונדסטאג, ועדה לבחירת שופטים היא 12 חברים, כלומר, כל נציג הוא מייצג 10 חברי בונדסטאג, וכדי לבחור שופטים, אתה צריך רוב של 8 מתוך 12, שני שלישים. הדבר השלישי, חוקי יסוד, אפשר לתקן אותם כמו גרביים. ברוב 2-1, אנחנו רואים איזה שימוש לא ראוי עושים בחוקי היסוד, גם אותם צריך לשריין ברוב 2-3, רוב של 80 חברי כנסת. סגרת את כל החבילה הזאת, אתה בעצם הרגעת את הקבוצה ההגמונית, שבאמת חרדה. תשמע, איפה רואים עוד שינוי ההגמוניה? רואו את זה בטורקיה, השינוי בין החילונים, הטוטאר והדתיים, רואים את זה בהודו, שינוי הגמוני מאוד ברור לכיוון של ההינדים, על חשבון מפלגת הקונגרס של גנדי, שהיא בעצם כמו מפאי ההיסטורית, ובצרפת, תקופת משפט דרייפוס, משפט דרייפוס, הסיפור הגדול הוא לא דרייפוס עצמו, אלא שינוי ההגמוניה שהיה שם. היה שם שתי צרפת, דה פרנס, והתומכי דרייפוס, חלקם היו אנטישמים. הם תמכו בדרייפוס כי הם שנאו את ההגמוניה של הגנרלים, של הכנסייה המושחתת, של בתי המשפט שהיו שפוטים שלהם, מול הכוחות הדמוקרטיים. כלומר, אנחנו עדים לשינוי הגמוני, השינוי הזה מייצר חרדה, והדרך להתמודד עם החרדה זה לסגור את הכל, ולהשלים את המפעל החוקתי, שהיינו אמורים להשלים עוד בכנסת הראשונה.
החרדה הזאת לפעמים הובילה, זה מרתק מה שאתה מדבר עליו, ניסיונות איכשהו לגשר, וליצור איזה רף, אבל החרדה הזאת הובילה חלק מהאנשים גם לאיים לעשות את הדבר הקיצוני ביותר, שלקחת את הדרגות שלהם, לזרוק אותם, ולהגיד, אני לא משרת יותר ואני לא מתנדב יותר. זה הדבר היחיד לדעתי בכל שנת, והיחיד בנקודה, בכל שנת 23, שהביטחוניסטים יצאו נגדו. זאת אומרת, רצינו אפילו, עשינו הצצרת מול הקריה, עם חולצות בצבע חקי, ואמרנו, בסופו של דבר, תריבו מחוץ לשין ג'. בסופו של דבר, המדינה הזאת צריכה לעמוד על יסודות גרנית יציבים של אנשים שמתייצבים לשירות ביטחון וצבא שעומד על הגבולות וצבא שפועל ביהודה ושומרון. אנשים אמרו, כן, אבל אם אנשים מרגישים שזה המוצא האחרון שלהם, אז מה? אני אמור לשרת מדינה שאני לא מכיר יותר? זה ייצר חלק מהתנאים. יש אנשים שאומרים שזה ייצר חלק מהתנאים לשבעה באוקטובר. האם אתה מסכים את זה?
אני בן אדם יחסית רגוע. אבל העניין הזה של הקריאות להפסקת ההתנדבות, זה ממש מוציא אותי מדעתי. זה מרתיח אותי בצורה בלתי רגילה. אני פשוט, אני מסוגל לסלוח להרבה דברים, אבל מה שהחבר'ה היהירים, החרדתיים האלה עשו, זה פשע נגד העם היהודי ברמה שאני לא חושב שהיה בתולדות מדינת ישראל. פשוט פשע חמור. התחושה הזאת שאם תתוקן עילת הסבירות, בשום מדינה אין עילת סבירות כמו בישראל, כשתבין. אנחנו נגלוש להיות פה דיקטטורה, הונגריה, פולין. פולין היו בחירות והתחלף השלטון, זה לא ממש היה דיקטטורה, כמו שסיפרו לנו, אוקיי? זה פשוט דבר שהוא בלתי נסמך, תסלח. תראה, יש מושג שנקרא מרי אזרחי. מה זה מרי אזרחי? או נקרא אי-ציות. זאת אומרת, תשמע, אני מרגיש שהחוק הוא לא צודק, ולכן, כמו מרטין לותר קינג, או כמו מהטמה גנדי, אני עושה אי-ציות אזרחי. מרי אזרחי, אני מפר חלק מהחוקים, אבל אני מוכן לשלם את המחיר הזה. אני אכנס לכלא, המצפון שלי לא מאפשר לי לעשות את זה. הפסקת התנדבות זה מה שנקרא סרבנות דלוקס. למה? כי פורמלית אתה לא מפר את החוק, נכון? אתה בסך הכל מודיע שאתה לא ממשיך את ההתנדבות, אתה לא חייב. למרות שהצבא הסתמך עליך, אוקיי? ואז אתה אפילו לא משלם את המחיר, אתה לא נכנס לכלא, אתה לא משלם שום מחיר, אתה פשוט פוגע בביטחון של אזרחי מדינת ישראל, מקופף את כולם להתיישר לפי העמדה הפוליטית שלך, ואפילו אתה לא משלם מחיר. זה וואו.
אני חושב שהיום זה לא... אני חושב לפחות במלחמה הזאת, הבינו שהדבר הזה היה טעות רבים מהאנשים שעשו, רבים מאוד אפילו. אני מאוד מתפלל ש...
למרות שהם... תחשוב איזה תחושה זה לאנשים. קח את חיל האוויר. אני לא יודע בדיוק עד כמה הייתה פגיעה בקשירות, יש על זה דיווחים סותרים בשבעה באוקטובר, אוקיי? אבל לפחות הם אמרו מראש שתהיה, וראינו שחיל האוויר לא תפקד, נשאיר את העניין הזה לוועדת חקירה. תחשוב על מה שאתה נוסע על עצמך בלב שלך, אם חיל האוויר היה אולי מתפקד קצת יותר טוב, והיה אפשר להציל חלק מהנרצחים הנשחטים בשבעה באוקטובר, תחשוב, אם אתה הולך על המצפון שלך, לאנשים זה מאוד קשה.
תראה.
אז הם בורחים מזה כמו מאש, מנסים להסביר למה הם לא טעו, כי לבוא ולומר, טעיתי ועשיתי דבר חמור, וואו. זה, כל החיים אתה נושא פה, מטען מאוד כבד.
אנחנו רואים איזו עבודה, חיל האוויר נותן בשנה האחרונה, יום-יום, בעזה, בלבנון, באיראן, יש שאומרים בכל רחבי המזרח תיכון, בתימן, לחשוב על, הרי, טייס, שהוא מילואימניק, הוא לא בדיוק מתנדב, הוא לוחם. במדינת, ביטחון ישראל נסמך עליו במידה רבה. קנה לגבי, לא רק חיל האוויר, כן, ראינו את יוצאים מכל מיני סיירות, סיירת מטכ"ל ושלדג, וחלק מהדברים האלה, דרך אגב, הוכחנו שהם היו קצת פייק, קצת הרבה אפילו, אנשים כבר 30 שנה לא עושים מילואים, מכריזים שהם לא התייצבו, אבל היה חלחול של אווירה מסוכנת, והשאלה עכשיו, אנחנו ב... במצב שאנחנו מתקדמים, אנחנו כבר שנה ממלחמה, חברה ישראל במקום אחר עכשיו. אבל איך אנחנו נמנעים מחלחול הוויכוח הזה שוב על השינגים, אלא אם אנחנו יכולים להימנע מזה? שאלה גם של הגמוניות, של אליטות, כמו שאתה הרבה מדבר.
איך נוצרת תודעה? תודעה נוצרת בין היתר על ידי כלי תקשורת. עכשיו, מה שאנחנו רואים זה חסר תקדים, אוקיי? אתה מסתכל על נתוני הרייטינג בשנתיים האחרונות, ואני כך יכול להעיד בתור מי שבא כפרשן משפטי שבא משמאל, ודווקא נכנס לערוץ 14, אני ראיתי את השינוי הזה קורה. עכשיו, מערוץ שהיה על אחוזים בודדים, היום הוא, הפטריוטים זה לפעמים מעל 10%, והבדיקה האמיתית של הרייטינג מראה שוויון בין ערוץ 12 לבין ערוץ 14. זה מצב אחר. בעוד שבעבר התודעה נשלטה על ידי צד אחד, היום יש לנו שתי תודעות. ויש לזה גם סיכויים. הסיכוי הוא שברגע שאנשים משמאל רואים הפטריוטים, ואנשים מימין רואים חדשות 12, אתה רואה פרספקטיבות שונות. אתה רואה, אתה יודע, אנשים תומכי יש עתיד, באים ואומרים לי, תשמע, משה, אני ראיתי אותך בפטריוטים. אמרתי לו, אתה יש עתיד, לא? אז הוא אומר לי, כן, אבל זה נורא מעניין אותי לשמוע. ואני חושב שברגע שיש שתי אפשרויות של הבנת המציאות, זה יכול לעזור לצמצם חלק מהחרדות. כשאתה חושב על הצד השני ואתה לא רואה אותו, אתה לא שומע אותו, אתה לא יודע מה הוא אומר, כי אתה רק ניזון מאיך מדבררים אותו דרך כלי התקשורת של ההגמוניה, אז אתה באמת חושב שהצד השני יש מפלצות עם קרניים ירוקות. תראה, אני פעם ראשונה שלחתי...
אולי עברת את
התהליך
הזה בעצמך.
תראה, פעם ראשונה שלחתי לערוץ 14, הזהירו אותי, תיזהר שהוא לא ידבק בך. האמת היא שהם צדקו, באמת קצת נדבק בי.
יכול להיות.
לא, אבל הלכתי לתוכנית של ריקלין, ואמרתי, מי זה הבן אדם הזה? הוא נראה לי קצת משוגע, ואיזה אנשים מוזרים יש בערוץ הזה. אבל אתה יודע, ככל שאתה יושב, אתה פותח עיניים, ואתה שומע, נרטיב נוגד, אז חלק מהדברים אני משתכנע, וחלק מהדברים לוקח אתה יוצר דיאלוג. הדרך להביס את הכיתוב, זה פשוט מאוד פשוט לדבר עם הצד השני. ומה שיכול לעזור פה בישראל, להבדיל מארצות הברית, ואתה הזכרת את ארצות הברית קודם, בארצות הברית השיטה היא דו-מפלגתית, לא יכולות להיות ממשלות אחדות לאומית. ולכן הכיתוב שם מאוד גבוה. בישראל גם יש כיתוב מאוד גבוה, סביב הביבי, אנטי-ביבי, כל המאבק על ההגמוניה, אבל אפשר להקים ממשלת אחדות. בממשלות אחדות, כל המחקרים מתחום מדע המדינה מראים שהם הכלי הכי אפקטיבי להוריד כיתוב פוליטי. כי אתה פתאום חלק מ... הצד השני הוא חלק ממך, ואתה חושב ביחד איתו, אתה חושב על פתרונות. זה פתרון, לדעתי. אני חושב שאם וכאשר נגיע לסבב בחירות נוסף, אני חושב שאחד הדברים שיעשו טוב לחברה הישראלית זה ממשלת אחדות, שתוכל להעביר גם את הרפורמה בהסכמה. תשים לב, אם אתה לוקח אפילו את הכנסת הנוכחית, הימין ועוד גדעון סער ועוד ליברמן, כולם בעד רפורמה, זה כמעט שני שלישים מחברי הכנסת. תוסיף לשם חלק מאנשי המחנה הממלכתי, שגם הבינו שצריך לעשות רפורמה, ממתן כהנה, חילי טרופר ואחרים. אתה רואה שיש הסכמה מאוד רחבה סביב העניין הזה. השאלה היא כמה ואיך אפשר לעשות את זה, וזאת תהיה, אתה יודע, אם נצליח גם למוטט את הציר האיראני, ואנחנו בדרך לשם, ואם נצליח גם לסגור את המפעל החוקתי, וזה אפשרי, מדינת ישראל יכולה להיות אור לגויים. אנחנו היום, כבר היום, אנחנו מלמדים את העולם איך נלחמים עם אויבים. איך אמר אהרון ברק פעם, שדמוקרטיות נלחמות נגד האויבים שלהם, כשיד אחת קשועה מאחורי גבן. כן, דמוקרטיה מטילה מגבלות על היכולת שלך להילחם. אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. חבריי בפטריוטים, מפליישמן וזימרי, שלפעמים מגיעים לכל מיני מחוזות קיצוניים של מה צריך לעשות, וצריך להיות גם ריאליים, וצריך להיות גם ערכיים, וצריך להיות גם מידתיים. בסופו של דבר, כשהעולם מסתכל על מה שעושה מדינת ישראל, הם אומרים, וואו. שמעת את ראש ממשלת אוסטרליה לשעבר, שמעת את יושב ראש האופוזיציה הקנדית, אתה שומע את טראמפ, אתה רואה איך העולם המערבי אומר, וואו, הם יודעים לעשות את העבודה. אני חושב שישראל במובן הזה, חד משמעית יכולה להיות אור לגויים, גם ברמה הצבאית, ואני מאוד מקווה שגם ברמה הפנימית חברתית, כי... אנחנו עם אחד, ואנחנו חייבים לשמר את זה.
הלוואי, אז תראה, קודם כל, חברים, לפני שאנחנו ממשיכים, קליק קטן על העוקב, תהיו הראשונים לצפות בפרק הבא, והראשונים להתעדכן על כל מה שקורה בערוץ שלנו, פרקי הפודקאסט הבאים יהיו אצלכם בטלפון, ראשונים. מה שאתה אומר בעצם, אבל יכול לקבל זווית גם אחרת. זאת אומרת, אתה הזכרת אנשים מאוד שמרנים, טוני אבוט, דונלד טראמפ, העולם ככלל, כקהילה בינלאומית, עושה לישראל את המוות במלחמה הזאת. והמערכת המשפטית הרבה פעמים מציגה את עצמה כשכפץ משפטי. ולוחמים בהרבה מקרים מרגישים, שאלה אותך מה דעתך, יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שלא, מרגישים שקובלים להם את הידיים בגלל כסתח משפטי. בגלל שאחר כך בעולם אנחנו ניתן לכם את הכיפת ברזל המשפטית הזאת, שלא יתבעו אותנו בהג. והנה אתה רואה שתובעים את מדינת ישראל בהג. ואתה רואה שיש בקשות לצווי מעצר. והנימוקים לצווי המעצר האלה לא היו מערכת המשפט בישראל לא מספיק חזקה, אלא להפך, הלכו לאחורה 20 שנה, דוח טליה ששון, הלכו להתבטאויות מלפני 10 שנים של שעברים וכולי. ויש הרגשה שלא משנה מה מדינת ישראל עושה, הקהילה הבינלאומית היא מוכוונת מסקנה. הגיעה למסקנה שצריך להעמיד לדין את מדינת ישראל, את ראשיה ואת ראשי הצבא שלה. ועכשיו רק ממלאים את זה אחורה בכל מיני נימוקים. ויש תחושה שמערכת המשפט לא משנה כמה היא תהיה חזקה כמו שהיום בישראל, לא יכבדו בעולם את עיקרון המשלימות, לא יכבדו בעובדם שיש לנו מהמערכת משפט עצמאית, ואז כל האקסטרה דאגה הזאת, אקסטרה חרדה הזאת, היא לפעמים הולכת הרבה מעבר למה שנחוץ.
כן, תראה, זאת שאלה נורא קשה ברמה האסטרטגית, ואני חייב לומר שאני הרבה פעמים מזגזג במה הגישה יותר נכונה, אבל בואו קודם כל נסרטט את התמונה. תראה, מה שאנחנו רואים בישראל בקנה מידה קטן, שישראל מעבירה הרבה מאוד כוחות מההליכים הדמוקרטיים לבתי משפט, רואים את זה גם בקנה מידה יותר רחב בעולם, אנחנו רואים יוריסטוקרטיה, שזה שלטון המשפטנים, גלובלית. עכשיו, תשים לב איך זה קורה. כל הזמן יש ניסיון לצמצם את הכוח הווטו של חמש המעצמות במועצת הביטחון. עכשיו, איך אתה עוקף את זה? דרך מערכת המשפט. ברגע שאתה מקים את בתי המשפט הפלילי בהג, או בית המשפט לצדק, אתה בעצם לוקח חלק מהכוחות ומדלל את כוח הווטו של מועצת הביטחון. עכשיו, גם מדינות המערב, כשהן שולחות שופטים, למשל, לבית הדין הבינלאומי בהג לצדק, השופטים הם אנשי שמאל, הם ווק בעצמם. עכשיו, שאתה מסתכל למשל על ההרכב של בית המשפט שדן בתיק של הג'נוסייד, או שיש לך מדינות עולם שלישי שברור שהם נגדנו, אוקיי? או שיש לך מדינות מערב שהם גם נגדנו. כי מי שהם שולחים, הם כמעט תמיד שופטים שמזוהים עם השמאל, עם העמדות היותר רדיקליות של ה-work. ואז אנחנו בבעיה מאוד גדולה. עכשיו, מה עושים? תראה, אני אתן לך טיעון שכנגד. למרות שיש לי הרבה ביקורת נגד המשפט הבינלאומי, שהפך להיות מפלצת, באמת מונע ממך לנצח במקרים רבים. לא יצא צו הפסקת מלחמה בבית הדין לצדק בהאג. לא יצא. עכשיו, כמה שהייתה לי ביקורת כנגד אהרון ברק, על זה שהוא הסכים לחלק מצווי הביניים, וכיוצא בזה, בחשבון הכולל, ואפשר לנו להכריע את החמאס. עם כל הבלגן, עם כל הסיפור של רפיח. רפיח,
דיברו עליה.
כן, כן. תראה, אין ספק שזה עת אותנו. גם דרך אגב, זה לאו דווקא הפן המשפטי, אנחנו יודעים שאמריקאים לחצו על נתניהו כמה חודשים, עד שהוא הצליח להניע את המהלך ברפיח. כלומר, יש פה סט שלהם של אילוצים, אבל מילה אחת שהיא נורא מזוהה עם חשיבה איראנית, כדאי לנו לאמץ גם בישראל, זו המילה סבלנות, או שתי מילים סבלנות אסטרטגית. הישראלים הם אנשים של כאן ועכשיו, הכל צריך להיות באינסטנט מיידי, ואני חושב שלמדנו משהו מהשבעה באוקטובר. שבעה באוקטובר ראינו כזאת רמה של רשע מול העיניים, שהבנו שאנחנו חייבים לנצח במלחמה הזאת, וכדי לנצח אתה חייב סבלנות, כי ישראל צריכה פה לתמרן מול לחצים מסיביים, גם מערכת בינלאומית דיפלומטית, גם מערכת משפטית בינלאומית, גם לחצים פנימיים, לך תתמרן מלחמה כל כך מורכבת בשבע חזיתות, ועדיין להשיג את התוצאות, אתה חייב לפחות להתפשר במישור הזמן, זה לוקח זמן, אבל בסוף זה קורה. אני, תראה, אני בן אדם של זכויות אדם. אני בן אדם שחושב שאנחנו לא צריכים בשום מקרה לענות אנשים, או להפעיל כוח שלא צריך להפעיל אם קורים דברים לא תקינים, אנחנו צריכים לחקור אותם. אני חושב שזה אינטרס שלנו לשמור על תואר הנשק, ולהיות הצבא המוסרי בעולם. אני לא צריך את הפצרי בשביל זה, אוקיי. אבל, אם אנחנו מסתכלים על הסיפור של שדה תימן, זה כן היה נראה שהיה שם סוג של שואו, שבה, אני יכול להבין את השיקול, השיקול היה להראות לאורגנים הבינלאומיים בהאג, הנה, תראו, ישראל מפעילה את הכלים המשפטיים, חוקרת כל טענה לפשעי מלחמה, אבל זה נגע בציפור הנפש של הימין, החיילים.
אני חושב שכל העם, לא רק הימין.
כן, אבל אני חושב שבימין הסנטימנט הזה הוא יותר חזק, ואנחנו ראינו הרבה מאוד אנשים מהימין שהגיעו לשדה תימן וזעקו את זעקתם. שוב אני אומר, ראינו בסוף שכנראה כתב האישום לא יכלול אישום בעבירת האינוס. אנחנו רואים שהיו דברים שהתנהלו בצורה לא הכי אלגנטית ולא הכי נכונה. שוב אני חוזר ואומר, אם יש חשש לביצוע פשע מלחמה, חייבים לחקור את זה. אבל בואו לא נעשה מזה הצגה גדולה מדי.
אני חושב שפשוט מוריס היר שלנו הרבה פעמים אומר, אין חשש שישראל תורשה בביצוע פשעי מלחמה, כי אנחנו לא מבצעים פשעי מלחמה. העניין הוא שהרבה פעמים יש הרגשה שהתלהבות היתר הזאת, או החרדת יתר הזאת, כמו שאתה אומר, השואו, לא ממש נושא פירות. זאת אומרת, בתי הדין בהאג, שניהם ICJ, ICC, מתלהבים מדי לתלות את ישראל בכיכר העיר. הלופר, זה הלוחמה המשפטית שאנחנו מדברים עליה, שניתה ממש מימד במלחמה. ונוצרת תחושה שזה לא הכיוון לרצות אותם יתר על המידה, כדי שיעזבו אותנו בשקט. דאגה יתרה מאורות פתיחה באש, יכול להיות שלוחמים נהרגו מזה, מבחירת המטרות, מהריכוך האווירי, התקיפות האוויריות שהומעטו מאוד, ויש קולות אמיתיים כאלה בציבור, וגם בקרב הלוחמים שאומרים, אנחנו אפילו בשר תותחים, בגלל שמנסים לרסן, לעדן, כדי שהג יאהב אותנו יותר, אבל זה בסוף לא עוזר לנו.
כן, אני אומר כמה מילים בהקשר הזה. כן, ישראל, המערכת המשפטית בפרקליטות הצבאית, ענף הדין הבינלאומי, עושה עבודה הכי צמודה, אני לא מכיר מערכת בעולם, שהמערכת המשפטית עובדת על כל כמעט החלטה, והשאלה הגדולה היא כמובן, מה זה מידתי, כן או לא. אוקיי? עכשיו, בתור מי שעשה דוקטורט בתחום המידתיות, ומכיר גם מחקרים ששאלו אנשי מומחים למשפט בינלאומי, מהי פגיעה אגבית מידתית? אתה פוגע במטרה לגיטימית, כמה אזרחים הרוגים זה פגיעה מידתית? המומחים נעו בין 50 לאלפים, אתה מבין? כלומר, גם עבור אנשים שהם מומחים, הם לא באמת יכולים לתת תשובה כזאת, גם שאלה ערכית. אין לך דרך לשכלל את זה. עכשיו, כשפרצה המלחמה, ישראל נדרשה להכריע האם היא משנה את כללי המידתיות שלה בלוחמה בשטח בנוי. כי כידוע לך, ישראל עבדה ברמה של על כל אזרח, על כל מחבל, הרוג, זה היה בערך אזרח אחד, יחס אחד לאחד, אחד לשניים היו בעבר. אצל אמריקאים, כשנלחמו באפגניסטן או במוסול נגד דאש, זה היה אחד לחמש. עכשיו, הוריד, כלומר, מה שישראל עשתה, העלתה קצת את הרף, אבל לא הגיעה לרף של אחד לחמש. בהתחלה במיוחד זה היה רף מאוד גבוה. ובסופו של דבר, אנחנו ביחס, אחרי כל המלחמה, אחד לאחד וחצי. תבין, ישראל מבצעת את המלחמה הכי מידתית בשטח אורבני, תוסיף את החטופים, תוסיף את כל המנהרות, תוסיף את כל הבלגן שיש לנו, ועדיין ישראל פועלת בצורה וואו, מדהימה. זה לא שאין חריגות, זה לא שאין דברים לא תקינים, זה לא אומר שלא צריך לחקור אותם, צריך לחקור אותם, אבל בסך הכל ישראל פועלת כהלכה. עכשיו, עד כמה אנחנו משלמים מחירים בכך שאנחנו מסכנים את החיילים שלנו כדי לא לפגוע באזרחים, כדי למנוע עמדה לדין וכיוצא בזה, יכול להיות. והשאלה כמה מחירים צריך לשלם היא שאלה אסטרטגית, שמי שצריך לקבל את ההחלטה זה ראש הממשלה והממשלה. כי יש פה סוג של ניהול סיכונים, למשל, אני רוצה לנצח במלחמה, זאת פונקציית המטרה שלי. אז האם אני אנצח במלחמה, אם אני אפעיל לחץ גבוה מדי, שיוביל לכך שיצא צו הפסקת מלחמה, ואז אני בעצם לא אוכל להשיג את המטרות שלי, כלומר, איפה נקודת האיזון הנכונה, אני לא יודע, כי זה תלוי בכל כך הרבה פרמטרים, בכל כך הרבה מידעים, שאני סומך על מקבלי החלטות שם בממשלה, שהם יקבלו את ההחלטות הללו. ככלל, אנחנו פועלים במערכת שמטילה עלינו אילוצים כבדים, בין אם היא צודקת ובין אם לא, בין אם היא צבועה ובין אם לא, בעצם היא תמיד צבועה, אוקיי? עדיין אני רוצה לנצח, ואני צריך לנצח בתנאים האלה, ובין היתר גם להביא בחשבון את השיקולים של המערכות המשפטיות.
כלומר, האם ישראל יותר ויותר מוצאת את תקומת האיזון? זו שאלה שגם מתבררת במלחמה הזאת, ואני חושב בסוף בסוף, אנחנו רוצים, כמו שאתה אומר, לפעול בסבלנות, אבל נשאל את השאלה, בסוף יש את המלחמה בעזה, יש גם את פנימה בתוך ישראל. מעורבות משפטית היא חשובה, ללוות את צהל, ללוות את המשטרה, ללוות שאנחנו גם בתואר הנשק. שאלה, אנחנו למשל לבינו מקרים של שוטרי מגב ושוטרים אחרים, שבהם, חקירה בעזרה הייתה ברירת המחדל בהרבה מקרים. ופעמים הייתה תחושה שהאיזון קצת נשבר. זאת אומרת, שוטר מגב או חייל שיורה במחבל, בוודאי רצו לדעת, בדיקה פורנזית, מה קרה, האם אירוע בכל זאת של ירי באמצע ירושלים, אבל אז לקחו את שני השוטרי מגב האלה, והעמידו אותם בחקירה בעזרה, ולקחו להם את הנשק. ונשאלת השאלה, אם כל השואו הזה, שאתה מתאר, לא עוזר לנו מול דעת הקהל הבינלאומית, ולא עוזר לנו מול הג. האם אפשר יותר למתן את הזכוכית המגדלת על כוחות הביטחון, או שאתה אומר, זה חשוב בשביל להמשיך בתואר הנשק. אתה חושב שיש איזה הזדמנות?
תראה, זאת שאלה. זה הכל גם תלוי בפרטים ובעובדות שאני לא תמיד מכיר אותם, ולכן אני לא רוצה לנקוט עמדה לגבי מקרה כזה או אחר, אבל תראה, אני רוצה צבא מוסרי. אני חושב שאם ניטרלת מחבל, ועכשיו הוא לא מהווה סכנה, תעצור אותו. אל תהרוג אותו. אם זה בניגוד לכללים, בשביל זה יש כללים, צריך לפעול על פי הכללים. גם יש ערך חקירתי, לעצור את העצור, להוציא ממנו מידע, אתה צריך את זה, אוקיי? ולכן, היו, אתה זוכר את הסיפור של אלאור עזריה, והיו לנו אינסוף מקרים שבאמת קוראים את החברה, והרבה מאוד מקרים אנחנו מרגישים שאנחנו עושים עוול לחיילים שלנו ולבנים שלנו.
קליפה, שוטרת מגב, לרוע מזלה היא נתקלה מול...
אז יש מקרים כאלה, תראה, המערכת המשפטית תמיד תיטה לכיוון היותר מחמיר. תמיד אתה רוצה להראות שהנה אני התובע, ואני פעלתי כדי להגן על שלטון החוק וכיוצא בזה. אני מרגיש שיש סחף, אני אגיד לך איפה אני רואה, בתפקיד של מצח. מצח זה גוף שלא אמור להיכנס לפעילות מבצעית. ופתאום מתחילים להשתמש פה גם לגבי כל מיני תקלות מבצעיות, בשם מניעת פשעי מלחמה, שלטון החוק וכיוצא בזה. זה נראה לי קצת טריקי, כי יש דברים שאפשר לפתור אותם בדין משמעתי פנימי, וברגע שאתה מכניס את המשפט ואת הדין הפלילי והבינלאומי ופשעי מלחמה ומצח, אתה קצת עושה יותר מדי מחלק מהעניינים שכן אפשר לפתור אותם ברמה המשמעתית. אבל שוב אני אומר את זה מתוך התבוננות כללית, אני לא עמוק בתוך התחום, אני לא מכיר את כל המקרים לפרטי הפרטים, ככלל טוב לנו כאומה שהיא שומרת על המוסר, לפעול על פי הכללים. ואם יש חריגות, צריך לחקור אותם, לא צריך לעשות מזה שור, וכן צריך להבין שגם אם אנחנו נעשה את המקסימום שם, הנשמות הטובות בהאג, זה לא תמיד יזיז להם, אבל תשים לב, גם צווי המעצר עדיין לא יצאו, אוקיי? כלומר, אני לא יודע אם יצאו, יכול מאוד להיות שהם יצאו, אבל אני חושב שהמצב שלנו היה יותר גרוע, אם היינו לגמרי משחררים את הרסנים.
ננסה לחזור אולי כרגע באיגוף לזירה הפנימית.
כן.
האקדמיה, אתה מכיר אותה, שמעת עליה.
בהחלט, אנחנו לקראת תחילת שנת לימודים.
נו, ואנחנו, קודם כל מאחלים לכולם בהצלחה, ולא לרמוד בבחינות, זה חשוב, לא שיש אפשרות כזאת, אבל, תעשית תהליך, תעברת תהליך ב-30-40 שנה האחרונות. מי שרואה בתחילת המלחמה, מרצים שמתבטאים לא, זה אפילו לא סוגיה של מין ושמאל, או פרופסורים או מרצים או ראשי אוניברסיטאות וכו'. נוצרה גם תחושה שלפחות הקמפוסים בארצות הברית, שיש בהם הפגנות באמת באמת פרו-חמאסיות, הם בארצות הברית. ומרצים שמתבטאים בשבע חמאס, לפחות הם בארצות הברית או בצרפת או בבריטניה. לא כל כך ציפינו לראות את זה בקמפוסים פה בארץ. וכמובן זה תופעה בהיקף שונה לחלוטין וכו'. אבל האם אנחנו יכולים לעשות יותר כדי להתמודד עם התופעה הזאת, אתה הרבה פעמים מדבר על חדגוניות באקדמיה, זו תופעה שצריכה להדאיג אותנו?
כן, תראה, א', אני בעד חופש אקדמי, ואני בעד חופש ביטוי, כלומר, אם אתה מרצה ובכיתה אתה מלמד על פי הכללים, ובפייסבוק התבטאת בצורה מקוממת, מעצבנת, אז אם עברת על הדין, אפשר להעמיד אותך לדין. אני לא בעד לרדוף אנשים בגלל הדעות הפוליטיות, אבל אני כן רוצה לומר משהו בהקשר הזה. תראה, היה מחקר בהרווארד שבדק כמה אחוז מהמרצים שם הם שמרנים מאוד, שמרנים, ליברלים או ליברלים מאוד. 0% שמרנים מאוד, 1% שמרנים. אתה שואל את עצמך, איך הגענו למצב הזה? מסתבר, שאם בעבר בחלק מהמחלקות על כל מרצה מהימין היו 4 מהשמאל, היום על כל מרצה מהימין יש 16 מהשמאל, זה בחזקת 2. זה בא מהעובדה שאנשים משכפלים את ה-DNA של עצמם, ועם אנשים שהם דומים להם, ותמיד זה רק הולך ומקצין. עכשיו, מה קורה באקדמיה? אין כמעט ימנים. מה שיש זה או אנשים מהמרכז שמאל המתונים, כמוני, או אנשים מהשמאל הרדיקלי. עכשיו, השמאל הרדיקלי הולך ומתחזק, כמו שהוורק בארצות הברית הלך והתחזק. והוא מטיל אימה על המתונים. הוא מסמן אותם כמשטפים של הכיבוש, כל מי שמקיים דיאלוג עם הצד השני הוא אידיוט שימושי, אתה הולך לשוחח עם קהלת כדי לפתור את המשבר החוקתי, אתה בוגד במחנה, אתה הולך לערוץ 14 כדי לייצר דיאלוג, אתה השטן, זה מה שקורה שם.
אתה חווית את זה?
בוודאי. אני פרסמתי כמה ימים לאחר 7 באוקטובר פוסט בפייסבוק, שבו הראיתי איך שני אנשי האקדמיה מהפקולטה למשפטים בתל אביב פרסמו מאמרים שבעצם הובילו במובן מסוים לפגיעה שחיקת הפרימטר ולשבעה באוקטובר. אתה לא יודע, ואז כתבתי שאם תקום ועדת חיות, זו טעות מאוד גדולה, כי גם חיות הייתה מעורבת בעיצוב הנורמות והתרבות המשפטית הזאת, ולכן בית משפט לא יכול להיות צד. לא יכול להיות השופט.
אנחנו מדברים על שחיקת הפרימטר בעזה, הגבול בין ישראל לעזה.
ואז זכיתי לתגובות הבאות, רעל מזוקק, בור, ביביסט. עכשיו, מאנשים, אני הקמתי את האגודה הישראלית למשפט חוקתי, אייקונס. אני קידמתי חלק גדול מהאנשים האלה. אני מכיר אותם 20-30 שנה. וכמות השנאה, הכללות, גם בצורה פומבית, עד כדי כך שאפילו פרסמו פוסטים באנגלית, בפייסבוק, שאומרים שאני הולך לערוץ 14 ומצרעירים אותי כפשיסט. כדי למנוע ממני אפשרות להתפרנס בחול, כי אני מלמד בהרבה אוניברסיטאות אמריקאיות, אוניברסיטאות בעולם, אוניברסיטאות אחרות. ואתה משלם מחירים מאוד כבדים על זה. ואנשים הם מאוד קיצוניים. עכשיו, אני הייתי בדיונים, ואתה רואה איך האנשים המתונים מושתקים על ידי הרדיקלים האלה. הרדיקלים מציירים אותם כבוגדים, כלא מספיק נאמנים, כבעד הכיבוש, כבעד אפרטהייד. ומה שהולך זה פשוט הולכים ומקצינים והולכים ומקצינים עד לנקודה שהציבור יגיד די, והסטודנטים צריכים להגיד די. ואם אני הייתי סטודנט והיה מרצה ששוטף לי את המוח ודורש את זה אפילו כדרישה של ידע, אני הייתי עושה על זה בלגן, לא הייתי מסכים לקבל את זה.
זה מה שצריך לקרות לדעתך.
אני חושב שהסטודנטים, כיוון שהסטודנטים עדיין לא עברו את השטיפת מוח הזאת, הסטודנטים צריכים להתקומם. מה שקורה באוניברסיטאות, זאת פשיטת רגל ערכית ומוסרית, סותמים פיות לכל מי שחושב אחרת, יש ממש רדיפות, חרמות. תשמע, אמר פעם אלן דרשוביץ, שאנשים הכי פחדנים שהוא פגש בחיים שלו, הם פרופסורים עם קביעות מן המניין בהרווארד. למה? כי יחרימו אותם, כי לא הסתכלו עליהם יפה במסדרונות, כי לא יזמינו אותם למסיבות. תדע לך, הכוח החברתי הזה הוא כוח כופה הרבה יותר גדול מאשר כוח של המדינה, ואליי מגיעים אינסוף פניות של סטודנטים ומרצים ודוקטורנטים שהם בהיסטריה. הם בארון. הם מפחדים להביע את הדעה שלהם, כי הם לא יקודמו, הם לא יקבלו מכתבי המלצה. ואני אומר להם, תישארו בארון. אני מצטער להגיד את הדבר הזה.
אתה חושב שאין להם תקווה במסגרת האקדמית של היום?
כל טעות הכי קטנה, נורא קשה לקבל תקן באוניברסיטה, תקן של מרצה, להתקבל ללימודים בהרווארד, זה נורא קשה, אתה צריך מכתבי המלצה, אתה צריך גב מאוד חזק, ואם אתה בצד הפוליטי הלא נכון, לא יהיה לך את זה. ולכן, כדי להגן על אותם אנשים, אני אומר להם, תסתמו את הפה. עכשיו, זה נורא, אוקיי, מה שאני אומר. אני פרופסור מן המניין, אני כבר הייתי נשיא, אני מיליתי את כל התפקידים שאני יכול למלא באקדמיה, גם אותי אי אפשר לקופף, אוקיי, אז הם לא מזיזים לי יותר מדי, אבל אני יכול בהחלט להבין הרבה מאוד אנשים שחרדים לגורלם המקצועי, ואני מקבל אינסוף פניות כאלה. ממש.
זה נהיה מקום, ממש המקום שהיה, מקום הלידה של חופש הדיבור נהיה גם הקבר שלו. זאת אומרת, אנשים לא מרגישים חופשי לדבר.
מקס ובר דיבר על כך שהדבר הכי חמור שיקרה, שמכניסים צדק חברתי לתוך מחקר אקדמי. הוא טען שזה ישחית את האקדמיה, זה בדיוק מה שקרה. במקום לעסוק במחקר נטו, התחילו לדבר על צדק חברתי, הגנה לדמוקרטיה, משתמשים במשאבים של האוניברסיטאות, כדי לסתום פיות. ותשמע, אני לא רואה איך אפשר להציל את האוניברסיטאות.
מה אפשר לעשות היום כדי להציל אותם?
אני לא חושב שאפשר להציל, אני לא אעזור כלום. המחלה שם היא כל כך עמוקה, והשליטה היא כל כך חד-מימדית, שאין לזה סיכוי. אני הייתי פשוט, אם אני רוצה לקדם רעיונות, הייתי מקים מכון מחקר, שהחוקה שלו קובעת שהוא מאוזן משני הצדדים, שאף צד לא משתלט עליו. שהוא עוסק אך ורק בהבאת ידע, ולא באג'נדה פוליטית. ותשמע, יש כמיהה לכל לא מושחת באקדמיה. ואני מנסה, שוב, בתור מי שהיה כמעט 30 שנים באקדמיה, מנסה להביא את הכל הזה לקהלים כמה שיותר נרחבים, גם אפילו דרך השתתפות בתוכנית הפטריוטים. הרבה פעמים אני מרגיש שאני מביא תובנות אקדמיות שלי, ואני מנגיש אותם לעם. אני מרגיש שזה ערך יותר מלכתוב עוד איזה 3-4 מאמרים אקדמיים.
אז אולי, אם לארוז את הכל, אנחנו מסתכלים קדימה רגע, יש לך תקווה לגבי המדינה הזאת? לגבי הכוחות שיפעלו פה כדי להפוך אותה למקום יותר טוב, יותר מאוזן? אנחנו רואים את הלוחמים בעזה ובלבנון. יש תקווה שהמערכות הציבוריות, המדינה כמקום לכולם, העם, ילכו למקום יותר טוב מפה והלאה?
תראה, אני בן אדם בבסיס מאוד אופטימי, כי אני גם יזם, אוקיי? הייתי גם יזם אקדמי, עשיתי המון המון דברים, ואני חושב שבסוף יהיה טוב. אבל עד שהסוף הזה יגיע, אנחנו נעבור הרבה דם, יזע ודמעות, וגם ברמה של המלחמה, וגם ברמה של המאבק על הזהות ועל האופי של המדינה. אבל אני מאמין בכך שאנשים, הכוונות שלהם הן טובות. גם אנשים שנוקטים צעדים רדיקליים, כמו כל הסרבנות הזאת וההיסטריה שהייתה, אני מכיר אנשים כל כך טובים שהיו חלק מהתהליך הזה, מהסיירות ומכתבים שהיה אכפת. הם אנשים טובים. הם עשו דבר חמור ביותר, אוקיי, אבל הם אנשים טובים, והם מבינים שהם טעו, אני מאמין שהם מבינים שהם טעו. אני חושב שאם נצליח להוריד את החרדות, לסגור את המפעל החוקתי, לייצב פה את המערכת, נוכל לעבוד ביחד ולהפוך את המדינה הזאת. אני חוזר עוד פעם, אור לגויים, אנחנו צריכים להשקיע בחינוך. אם אנחנו רוצים לגוון את האליטות, חייבים להשקיע בפריפריה. הכוח, יש פה כזה ידע וכוח אנושי וכזאת רוח, שוואו, מה שיכול לצאת מארץ ישראל ומעם ישראל.
מדהים. משה כהן אליה, תודה רבה שבאת אלינו.
תודה רבה. זהו.